שנייה. הרב, כן, זה הופיע בספר שלו. היה עורך מעריב, אבל תמיד מובהק של הרב.
אורות מה?
אורות אינדיה. מה קראת?
הודים.
זה לא, זה ספר הודו שהוא כתב. הודו יומן דרכים, ספר אחד הספרים הכי נמכרים בישראל. ו... כשהרב נפטר הוא הרגיש שאף אחד לא מדבר על העניין. הוא הספיד, אני חושב שזה הספיד. זה מופיע פה, פה ספר בר מצווה כזה. הוא מבקש לדבר על הרב. וזה ייתן לנו, אני חושב, נקודת פתיחה מאוד חזקה. ממש דברים מאוד עזים. שהוא כותב, זה גם יצא לאחרונה בחוברת דבר לדור, הספדים על הרב. יצא חוברת הספדים, ואז הספידו, כן, לא היו. שמעתי בני אדם הספידים, וראיתי שאף מילה אחת אינה מזכירים את מה שהוא היה באמת. כששמעתי דברי שגרה עליו, על החורג מכל שגרה, כששמעתי ספדים כמו על סתם גדול בישראל, על החוזה שלא היה שני לו, נדמה היה לי שבכל זאת סומה על כל מי שיודע עליו קצת יותר מזה לספר על כך. החלטתי לנסות. הרב נשלח, זה דברים, עוד רגע, נצלול יחד ממש, שפתאום מישהו מאפס אותך על מה הרב רצה לעשות. הרב נשלח אל דור אשר עמד על סיפה של ארץ ישראל ופירוש הדבר על סף הפרובלמטיות של המשכת חיי הדת הגלותיים בארץ יהודית גהולה. הפרובלמטיות היא אקטואלית. הווייתו הממשית של כל יהודי דתי משעומדות רגליו על אדמת ארץ ישראל, השכינה מסתלקת ממנו. חסרה העילה הצנועה שעפפה בעיניו את בית המדרש בחוץ לארץ, הפרישות, ההיבדלות מהעולם, שישר שבטה לבית המדרש את חינו. כל זמן ומפני שעמד בסביבה זרה עוינת. חסרה ברחובות ארץ ישראל החמימות של הרחוב היהודי, מפני שכל הרחובות יהודיים. אף אחד אינו בחזקת רשות היחיד יותר ממשנה. חסרה השתפלות הנפש, ההנחה, הקרחץ, הכמיהה, המוטיב הישן, המעורר הבדוק יהודים שרויים בגלות. שמעט מזה אתה מרגיש אולי בחוץ לארץ, אולי בארצות הברית, אולי באירופה. יש את המתחם היהודי. אם אתה לא תבוא, אתה יכול לבוא לכנסת אורתודוקסי רפורמי, אתה יכול לבוא קונסרבטיבי, אתה יכול ג'ויש רניו, אתה יכול, אבל אתה חייב להיות באיזה קונטקט, באיזה אינטראקציה למרחב יהודי, אחרת אתה אבות. אבל פה כולם יהודים? פה אין התבוללות? פה בעצם, נכון? אין התבוללות פה. מה, אז קצר, בסדר. אבל זה לא הסכנה. רוב היהודים החילונים שאפילו לא צמים בכיפור מתחתנים עם יהוד, אם הם פה, זה הפרויקט הציוני הצליח, צילמי התבולל. הרב הרגיש ורצה למצוא תיקון לדבר, כלומר תיקון לזה שבעצם מי שמגיע לארץ מאבד את הרגישות היהודית, שכינה מסתלקת ממנו. אין הצדקה לקיום הדתי בארץ, אם הקיום הדתי בא לשמור עליי כיהודי, פה אני שמור כיהודי גם בלי הקיום הדתי. אז מה אני זקוק? ולכן שימו לב, לפני 200 שנה יהודים הלכו עם תרבוש בתימן ושטריימל בפולין. טק, נפתח הדלת של ארץ ישראל, כל התרבושים והשטריימלים עפו. הרב נולד ב-1865, נפטר ב-1935. ב-70 שנה הזה שהוא נולד, 80% היו מהיהודים בעולם היו דתיים, שהוא נפטר, 80% היו חילונים. טק, טק. כן. עכשיו, כל זה קורה בחיים, נפשב שרב צדוק, שנפטר ב-1900, עוד לא הרגיש את זה לגמרי. כבר ראה, קצת, יש צדקת הצדיק, כאילו תצלח, אבל זה עוד לא לגמרי. של הרב, יש לו עוד 35 שנה, זה ממש. כל קורה. הרב נפטר בין שתי מלחמות העולם, רוב יהודי ורשה, 84%, כן, איך אני יודע, יש לי חבר שעשה לי דוקטורט. כמה יהודים בוורשה, שירות בין מלחמות העולם, כמה הוא גילה?
16%.
רק 16% הקפידו על שחיטה כשרה. לא הרב מהחפות והקפדות של בית יוסף. בסיס, שחיטה כשרה, 16% בלבד. אותו זמן יש שם ממרה, בתאי שפת לביתה, פייסצנרי, בעיה, הרב סייטלי. 16%. כלומר, בוא נגיד זה לא יפה, 84% אכלו בשר פיגול שנשחט בידי גוי. טק, טק, המטוטל תברה. והרב קוק אומר, ומאבחן שמצד אחד הציונות והעלייה לארץ זה הצלה, מצד שני, איך אני מייצר פה רלוונטיזציה מחודשת של הדתיות שבעצם מאבדת את תוקפה בגלל הארץ. הוא רצה למצוא תיקון. נשמתו היא שהייתה המוצא. נשמתו הייתה אהבת ארץ ישראל מקודשת. לא אהבה קנויה לנשמתו הייתה מכוננת לחוש בקדושת הארץ, הוא שאב את יניקת היהדות, הקדושה, האיחוד והקרבה, אותה יניקה שיהודים שאהבו 2000 שנה מיבנה מחכמיה, מהגטו, מהצרות, הוא שאב אותה מגבעול קש. היה מונח ברחוב ירושלים. את התעלות הנפש שיהודים הפיקו משך 2000 שנה מהחלום, הוא הפיק מהמציאות. איך אומרים, אם לא באתם לישיבת שיח, אלא בשביל המשפט הזה, דיינו. מה שיהודים חלמו, כן, האנרגיה הייתה בשביל החלום, יום אחד זה יקרה, עכשיו שזה קורה, מה עושים? אני בא אליי היום, בחור, התחתן. אומר, עכשיו על מה להתפלל? הוא עבר מה שעבר, כמה ביזיונות עשו לו בנות ירושלים. כן? כל פעם התחיל זרקו, התחיל זרקו, התחיל, סוף סוף מצא. אומר, כמה התפללתי למצוא אישה, מצאתי, עכשיו על מה להתפלל? חלמנו לחזור לארץ, עכשיו קיבלנו, על מה להתפלל? אז תגיד אותו, חזרנו ועדיין יש בלגן, אז על זה להתפלל. אבל באמת באמת, זהו, החלום הוגשם. האנרגיה היהודית, האנרגיה הדתית, שיום אחד זה יקרה, מהחלום הוא הפיק מהמציאות. הוא רצה לשאוב יש מעין את כל ההתייחסות המוסרית, את כל הפתוס הדתי, את הדבקות החסידית והרוחניות של המתנגד, מהעובדה ומן המציאות של ארץ ישראל. אל הסלעים שבעיבורה של ירושלים הלך, שמהם נחצבו לפנים מזמורי תהילים, במטה אשר בידו הוציא מהם מעיין חדש של גילוי שכינה. מכאן מסתברת הציונות שלו, הסובלנות לגבי החופשיים, אהבת ישראל. הוא חש באבני תל אביב את אותו ניצות של קדושה, שרק יוצרי שיטות דת חדשות. ענקי רוח כמו הבשט, חשים ושואבים מנו את עוז הרוח. והנה הוא מסיים, היום כבר מותר לי לספר מעשה. סוד שהיום לאחר מותו שוב לא ייראה משונה כפי שנראה אלוהים גלים אותו בחייו. בשעה של התעלות נפש ומחיצת תלמידים מקורבים אליו, ופה הוא מביא צילומים, מכתבים שהרב כותב, קרליבר, קרליבר לרב, לא קשור, כן, זה לא אבא של הרב קרליבר, שלמה קרליבר, אפיין פעם, כן, הרב פעם דיבר על עצמו, והוא אמר ששורה בו גלגול ניצוץ מנשמת יהושע בן נון. יהושע מכניס לארץ, הרב מכניס לארץ. איך מכניסים לארץ? מה זה אומר? מה המשמעות? פן מסוים, תכניס לארץ, מדור מדבר לדור, כן, נכנסים לארץ, זה מחיר, זה לא פשוט, שפת אמת הידוע על פרשת שלח, ועם רמת וכו', כל אדמורי גוב עסקו בזה, על הוויתור, על הסכנה, על הסכנה שבעלייה לארץ, המחיר של הסכנה. ותראה לי מחפות, דקה, נקודה, אתה רואה הספדים על הספדים שהספידו את הרב, אף אחד לא יודע. כתוב, ראיתי באחרונים, שרק המספיד, רק הנפטר, מבינים אחד לשני. תחושה פה שרק הוא, רק הוא הבין. כן. רק קרלי בחטפס מה זה הרב. כל המספידים שואל המדען, והפויסק והצליק והפרוש. בסדר, הרבה צדיקים, הרבה פרושים. אז באותו, זה גם יפה. פתאום יש פה מישהו, קרלי בחטפס מה זה היה הרב. אז זה ככה, עם זה הלכתי, משבת ראיתי את זה, אמרתי, אני חייב להביא לכם את זה, זה נפלא ממש. ועכשיו נתאפס על גרת כפזיין. גרת כפזיין הלכה, ייתן לנו פתיחה על הספרות והאומנות, איך הרב תפס את זה. אחרי זה, אם נספיק, ניכנס לאיגרת, אם לא, נרוויח די. חבוד.
מקווה שזה יגיע לרב קוק. זה בעיקר לספרות. יש מאמר של אסף אינברי, קיבוצניק, אתה לא יודע לומר עליו הרבה. יש לו, הגעתי אליו דרך מאמר של מעמד הפעלים. אליו מאיפשהו. גם מאמר מומלט. זה שלחתי את זה באימייל.
קראתם את הביתה? אם התנועה הקיבוצית מעניינת אותך, מסוג של סתירה, אתם התעניינות בקיבוצים. ניסינו במשך השנים שיש פה, זה אולי הרומן הכי טוב שנכתב בשנים האחרונות, על להרגיש מה זה הוויה הקיבוצית, מה האנרגיה הזאת, מביאים עבודת הרבה הזמן, מה זה שוטפין, מה זה מחיצות.
הרומן היחיד אבל, אני חושב.
נכון. פרוס בלי סוף הרי.
לא, של...
של אוקף, כן, 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 לא... כן, מושג כתיבה, כן. ממש אחד שבחדים, מבריק שם מבריקים, ואלף זה ממש חולין על תוות הקודש, ככה בחומי, כי זה אפשר להדיר לשמיים יכול לקרוא את זה. וזה מתאר מה זה קיבוץ, מה זה הוויה הזאת. אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים מה זה.
זה היה משבר, זה כותב על אחרי.
אין אחרי לפני, בלי לפני, אבל... בעצם תפסתי פעם אחת שאם לא הבנו מה זה קיבוץ, לא הבנו מה זה ציונות, לא הבנו מה זה מדינת ישראל. כל בנות להבין מה זה קיבוץ. הרב קוק מגיע לארץ בוגע את הקיבוץ. יש כמה פרוסים ביפו סביבו, כן, אמנים. הציונות זה הקיבוץ. צריך להבין, אבל אם לא הבנו מה זה קיבוץ, לא הבנו מה זה ציונות. ולמה זה נשבע? ואיך הציונות שרדה עם הקיבוץ?
יש לי עמוס עוז בסקרות, בואו נפת את זה, שתגידי את זה, שתגידי את זה, שתגידי את זה, שתגידי את זה,
תפסים
את החלוצים,
כן. צריך להשלים, זהו, אני הפגשתי את זה בעיקר דרך המאמרים. אז בגלל שלחתי, אני אקריא, כזה ברור, מהמחשב. טוב, הוא כיף גם, זה כיף. אני אתחיל ו... אם עולה לכם משהו, תצטרפו. לא הספקתי גם לשבת לאבד את זה, נפגשתי עם זה היום, וצריך, אני מקווה שזה... עלית במרסי על רכבת לפריז, ומראות הדרך חלפו על פניך. כשהרכבת יצאה מהתחנה, ראית את האשן המתאמר מערובות בתי החרושת של מרסי, ואחר כך את הנמל ואת שארית השמש על המים, בדמדומי הערב. כשהתחיל להחשיך, חלפה רכבת על פני בקתה בוערת בשדה. מכוניות נעצרו על שפת הכביש, וכלי מיטה וחפצים מן הבקתה היו פסורים בשדה. אנשים רבים צפו בבית הבוער. כשכבר היה חשוך הגיעה רכבת לאביניון, אנשים עלו וירדו. בדוכן העיתונים קנו צרפתים שחזרו מפריס את עיתוני היום. על מישורת התחנה עמדו חיילים קושים, ולבשו מדים חומים והם היו גבוהים ופניהם זרחו קרוב לתאורה חשמלית. פניהם היו קיים מאוד וגבוהים כדי להתבונן בהם. הרכבת עזבה את תחנת אביניון ואת הקושים עומדים שם. קצין לבן נמוך היה איתם, הרכבת חצתה נהר וחלפה דרך יער מטופח מאוד. חלפה דרך הרבה ערי לוויין של פריז, היו חשמליות בערים הללו וכרזות גדולות של משקאות אלכוהולים. בל ז'רדיניור, דובונה, פרנו. פה הוא מתחיל. מראות מקריים, הקראים שאין בהם שום קשר, הם חלפו על פניך ברצף שרירותי, כאוטי, של פיסת מציאות, פיסת מרחב, פיסת זמן. כשבאתת בהם לא התייחסת אליהם כאל קומפוזיציה, כאל מערך קוהרנטי מובנה ונושא משמעות. בית בשטף, וכך אנחנו ראית אותו, כשטף מפוזר סתמי. אבל אם מראות נסיעה אלו יוצגו בפניך כטקסט אומנותי, כסיפור או כסרט, תתהפך התייחסותך אליהם מן הקצה אל הקצה. אם אינך נוסע ברכבת לפריז, אלא קורא סיפור או צפה בסרט הנסיעה כזאת, מראות הדרך יתפסו בעיניך אפריורית כקומפוזיציה שאף אחד מפרטיה אינו מקרי, ושכל פרטיה רלוונטיים, הכרחיים, קשורים זה לזה, ולאיזה משמעות כולל את העולם מקישורם. מראות הדרך בין מרסי לפריז שתיארתי כאן לקוחים מסיפור של המינגווי. סיפור מתאר גבר הנוסע ברכבת עם אשתו ובואה חוצה בשעה שאשתו מפטפטת עם גברת השם מול המקרון. רק במשפט הסיום של הסיפור מתברר לנו מצב העניינים. חזרנו לפריז, מסביר לנו הגיבור המספר, כדי למצוא לנו מגורים נפרדים. מדובר אף בפרידה או אף בגירושין. כשהדבר מתברר לנו אנו מבינים בדיעבד מדוע לא הוחלפה אף מילה בין הגבר לפרודתו במהלך הנסיעה ומדוע שניהם במועקת הפרידה שרבצה להם כל הנסיעה, השתמטו זה מזה וביקשו מפלט בסביבתם המיידית. היא בשכנתם לקרון ובמרות הדרך. אז פה בהמשך הוא מתאר ממש איך כל דרך השן שהוא רואה במרסי, זה הכיליון של הדברים, הבית הבוער זה ממש ביטוי של הנפרדות. אבל באופן כללי, לא יודע אם יצא לכם לחוות את החוויה, אני מקווה שאני חושב שזה הגרעין של, כאילו זה הפתח, אני חושב להיכנס לזה, זה... את חוויה, לפעמים בסרטים זה יותר קל, שאם תצלם משהו הוא כבר נהיה אטרקטיבי. אתה יכול, אנחנו חיים את החיים שלנו וזה מעניין יותר, מעניין פחות, וזה, אבל אתה רואה סרט, אפילו אם היה פשוט, יותר דירה, לא משהו מיוחד שלא תגיע אליו בחיים שלך, זה כבר, זה משהו ש... זה כיף כזה, זה מגיע מתוך עצמו, אתה לא עושה אף פעולה. גם סיפור, כשנסחפים לתוך סיפור, רצינו עכשיו פחות ערב דיון לגבי אנשים גיקים שעושים מסיבות פסטיבלים וכל אחד מתחפש לדמות, וכאילו מאיפה מגיע המקום הזה של אנשים שזה החיים שלהם, איזשהו אסקפיזם שבפנטזיה הם מוצאים את מבוקשם, ובחיים שלהם כאילו לא... שמציג את הדיון לא מהעמדה שלי, אבל... אז פה הוא מתחיל לעשות, אני מדלג על הקטע שממש מפרש את הסיפור. אוקיי, פרטים אלה, הפרטים שהוא מסביר, בנוסף לחשיכה הולכת ומסתרת ככל שמתקדמת הנסיעה, ובנוסף לכל שאר הפרטים הנזכרים בתיאור הנסיעה, נתפסים איפה כרלוונטיים, הרבה עם משמעות, מקושרים לגמרי והכרחיים לגמרי לסיפור. להתעכל בהם בסיפור פרושו להצדיק, לנמק, למשמע את כולם עד אחד, ולהתייחס אליהם כאל חלקיו של שלם אחדותי שאינו חסר מאומה, ושאף פרט בו אינו מיותר. המשמעות שאנו מייחסים לפריטי המציאות אלה, אינה תמונה בהם עצמם. אותם פריטים היו נתפסים בינינו כטריוויאליים וכאוטיים אילו חלפו על פנינו בנסיעה של ממש. הם עוברים מטמורפוזה מטריוויאלית למשמעות, מטריוויאליות למשמעות, מכאוס לסדר. כתוצאה מן המטמורפוזה שאנו עצמנו עוברים, הפיכת עצמנו לקוראים. הבדל בין אדם לקורא הוא המפתח לשאלה מהי ספרות ובכללה מהי אומנות. כאדם, הנחות היסוד של חרדות המציאות שסביבך היא שיש בה מידה רבה של מקריות. אתה מניח אומנם שבסיסן של התופעות המציאות פועלים חוקי טבע כלשהם, שחוקי טבע האלה מאפשרים אולי מידה כלשהי של ניתוח סיבתי, אבל אחת קיומן של מבנה עומק זה, של חוקיות זו שבבסיס התופעות, אינה מבטלת את המקריות של פני השטח הגלויים לעין. יהיו מה שיהיו חוקי הטבע האחרים לצמיחתו של עץ הלימון הניצב בחצך, כשאתה מתבונן בו, אינך מניח שיש משהו הכרחי במספר המסוים של עליו ברגע זה, בזווית או בגודל או בגוון של כל אחד מהם, אינך מניח שיש משהו הכרחי במספר הלימונים של העץ, במרחקים ביניהם, במספר גבשושיות וכתמי המזיקים שבקליפותיהם, או בקבוצת הלימונים שנושרו מן העץ ומונחים עכשיו צפודים ושחומים סביב גיזו. בואו נמשיך תאר את זה. היסוד המקרי, התיחה בלשון היוונים הקודמים, מלווים את תפיסת המציאות שלך. אלא אם תודעתך לוקה, כלשון הפסיכיאטרים, בבוחן מציאות לקוי. אם תתקל באדם הכופר בכך שישנה מידה של מקריות במציאות, ותופס את המציאות כקומפוזיציה שכל פרטי המקושרים והכרחים כמו שהם, תגדירו כפרנואיד, כחולה נפש שמייחס למציאות רמת תכנון שאין בה. ותופס אותה היות שאינו מכיר בשום מידה של קונטינגנטיות, כמערכת מובנית לחלוטין ומסבירת כל. זהו עבורנו מעמדם של תיאוריות קונספירציה למיניהם ושל שאר ההסברים הגורפים, מפרשים את המציאות כאילו הייתה טקסט. אבל ישנן שתי אופציות אנושיות מיוחדות במינן, שאותם אין אנו תופסים כמחלת נפש, למרות שיש קרבה מאלפת בינן לבין הפרנויה. האחת היא אומנות, השנייה היא אמונה. כמו שבקש להוכיח להלן, השתיים אינן ניתנות להפרדה זו מזו. מאמר ארוך, שמלצים לקרוא, אבל סתם, אתם... רק לדעת שזה, מכירים את התחושה שהוא מתאר, של להיכנס לסיפור, של האיכות מיוחדת שיש בסיפור, בסרט, באמנות בכלל. אני חושב שזה...
מה בעצם יש לנו? אנחנו נכנסים לעולם הזה. למה אנחנו מסכימים? למה יש אנשים, לא אנחנו, אנחנו עומדים רק מבבטה, יש אנשים לא קוראים רומנים, יש אנשים קוראים סרטים, למה?
זה מציע קרינט אבל, אומר אדם שהוא מבבטה מחפש לרומנים.
אוקיי, זה שאלה.
אני חושב שהרב, אני כבר, נותר לי כבר לגלוש לרב קצת כאילו. אני לא יודע, גם לבריא קצת, אני אומר לך קצת, ש... אני לא בטוח שהרב באיגרת עוד לדבר באופן מובהק על ספרות. באורות, אולי יותר כן, במאמרי ראייה, ודאי שכן, אבל פה זה יותר על הכתיבה.
בעצם הכתיבה, אוקיי. אז גם חידוש גדול.
כן, חד משמעית. ואם אני חושב כן לדבר על הפסקאות באורות, או החלופת מכתבים מהזר, שהן ממש משלימות זו את זו, ממש רואים שאורות זה ספר תיאולוגי נקרא לזה, ומאמרי זה איך זה, טוב, צריך לדבר עם הזר איכשהו על זה. אבל, מה שאני אומר, הראיתי שהרב לא בהכרח מנסה ליצור ספרות איכותית וטובה. הוא לא בהכרח מחפש מה יאמרו המבקרים על הספרות. הוא מחפש את ה... הוא מחפש, נראה לי שהוא לא מחפש, הוא נראה לי כבר ממש בדי מוכן. הוא אומר, הספרות, לא יודע אם נאמר כלי ומטרה זה הכי מדויק פה במושגים, אבל בוא נניח, שאתה משרק אין מושגים אלו, הוא לא, ממש לא רואה בספרות איזה משהו שהוא נצרך להיות איכותי, מזוקק, לא במושגים.
אבל שנייה, יונת, אני רואה לי שלב לפני. אתה כבר מסיים, בוא נתחיל שלב לפני. מה הכוח של הספרות? מה קורה בתחילת המאה ה-20 שפתאום הציונות והספרות הולכות כל כך במצולר? בשלב שלישי, איפה הרב בסיפור? אחר כך נסייב אותו, אתה כבר קומה רביעית. בסדר? כאילו לפני זה, מה יש בספרות? לפני האיגרת שלנו.
מה שנתון אומר, אני חושב מוליד, כאילו אולי זה הבחנה בסיסית צריך ללכת איתה בנושא בין ללכת בעולם ולומר מה צריך להיות, לבין ללכת בעולם ולומר מה יש. נראה לי באמת אי אפשר לדבר על ספרות, אם אתה כל הזמן במקום שמגיע מלמעלה, ונתן דין וחשבון ואומר מה צריך להיות.
הרב קוק בעצם הוא, איך?
סיפרת, דיברת בצהריים על הרם שלך שאמר, שביקש דרך להתחבר, אמר, אם הולך מוזיקה, אז אפשר מוזיקה, איך, כאילו, איך למשוך את האנשים.
אבל מבחינה הזאת יש הסכמה, בספרות אני נותן אמון במישהו, אני מנסה לסבר את האוזן על מה זה האמון. כל אחד ניגש אני מבליט על חוכם עצור מראש, עושה לי מהרייס של שטיסל. טוב. כן, גדול עומד על גבי, מבקש, הבאתי לו מהרייס של שטיסל, עשיתי לו. לא הבאתי מתלש באינטרנט, לא יוטיובים, לא טלוידיה, אבל תן לי מהרייס אני אראה עם אשתי, וזה היא ביקשה. אני מקבל טלפון אחרי שבוע, הוא רוצה לפגוש את שולם שטיסל. יש לו חידות שאני מדבר איתו. אני שם את הרמקו, שאשתי תהיה עדה על הביזריות של השיחה הזאת.
וואו.
אני אומר, שולם שטיסל, אין אדם כזה. אומר לי, מה זאת אומרת אין אדם כזה? אז אני אומר, יש יהודי בשם דובה לגיד, כמו דובה, מה ארץ עם דובה הייתה מודרה בו, הוא לא קרה ולא שנה, הוא יהודי טוב, אבל ממש, תאבון ולהכניס, הוא שחקן נפלא. הוא הצליח, ממש, התאברה בו דמות של שולם שטיסל, אבל אין אדם כזה. היה רגע שקט, ואז הוא אמר, אז זה שקר. כל הסדרה הזאת זה שקר. מחר אני רוצה לפגוש לך, אני מחזיר לך הכל, לא רוצה לבוא את זה. אז מה היה בדוסייה כזה? מה יש שהויו ועל רמקוד יש לי הוכחה? מה קרה? ואחר כך הוא התקשר אליי, עוד יותר עצבאים, אמר, שמע, זה רמיה. זה רמיה. הם צריכים לכתוב שם, הגדול. שזה לא היה. אני אמרתי לאשתי, סוף סוף מצאתי חברוסה. איזה אדם, איזה סברות, איזה איסורים שעברו עליו, איזה לב יש לו. בסוף מה מסתבר? שאיזה לץ מתל אביב עושה חויזיק! שבר אותו, והוא לא מחכה, כולה היה עצבני, אבל איפה אתה נמצא? אני אומר לו בבית, לקח את האוטו, כך, אל תביא לי יותר ממה. הוא היה עצבני, פשוט רמייה. חזיר, אני חוזר הביתה, כל התורה כולה על רגל אחת, זהו. מה קרה? מה היה שם? שתית גלגלה קצת, אתה לא יודע איפה להכין את השיח הזה. מה קרה לי באמת? אחר כך אגב פגשתי את יום אחד. אבל למה אני רוצה כמו שאתה רוצה כמוס העיתויות שילמר אותי קצת לפמפל? עכשיו, מה יש בדוסייה הזה? למה צחקתם?
כי זה סוג של חלום ומציאות. הוא חשב שזה מציאות. הוא גילה שזה חלום. הוא
מתמסר לזה.
כן.
ומה?
אצלנו זה ברור מאליו, בעצם העובדה שאתה רואה את זה על מסך, אתה לא רואה בדרך כלל חיים על מסך, ברגע שאתה רואה את זה על מסך, סימן שזה לא כאילו, זה הכל משחק.
ולמה אני רוצה לראות את המשחק?
אבל בקיצור, אני אומר שאני חושב באופן הכי פשוט, זאת חושב פסיד שקיימת לכל אחד לגבי ספרות ולגבי קולנוע. זאת אומרת, זה לא... זה לא מנותק, שזה אף פעם לא מנותק לחלוטין. שאני רואה את זה כי... כי אני מרגיש כלפי מה זה, כי זה מבטא משהו, כי יש איזה אחיזה בין שקיימת. כי זה אומר משהו לעולם, כי זה תנועה בין העולם לבין מה שאני רואה, בין הספר לזה, כי זה מדבר על משהו.
אז
זה זה עובד את זה בצורה לא מודעת, אבל מצד שני, פתאום יגלה לך שאתה דבר
כאילו... לא מודע זה כבר... לא, אבל באמת, כאילו זה... 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 זה...
בסדר,
אמרתי
את זה,
להיות
לא מודע ברמה הזאת.
מה, זה לא אדם,
מה זה אייקון לא להיות מודע ברמה הזאת?
זה להיות כן מודע.
זה להיות לא מודע.
זה להפוך את
המודעות.
לא, מה זה?
זה להפוך. זה עצמו, העיקרון, אנשים שהופכים את ה... בוא נעלה לשנייה אולי על שירה. אנשים שיש אנשים שכותבים את החיים שלהם, ויש אנשים שבאמת חיים את מה שהם יכתבו. כאילו, ואפשר לראות את זה על משוררים, כאילו, זה משוררים די גבוהים, דעתי, כאילו. ויש גם אנשים שקוראים ככה. יש אנשים שקוראים, וכמו שאני אומר, מזהים בחיים שלהם איזה נקודות עכשיו בספר, ויש אנשים שקוראים ספר, ושאתה הולכים עם הספר ו...
זה תנועה דו-כיוונית אבל.
לא, מה זה דו-כיוונית?
אני מזהה משהו בספר בחיים.
זה דבר הוא דו-כיווני, אבל יש אנשים שנבלעים, והם חיים בספר כאילו.
כאילו אתה לא
יוצא. אתה חייב לצאת, כי אתה הולך לעבוד. אבל...
אבל למה בעצם? אחר כך הוא ניסה להבין, זה היה לי את הדוסי, אפילו את כתבתי ספר רק שיחות איתו. אומר, תגיד, מה הנועה שלך בזה? אתה יודע שהוא עובד עליך. ואתה יודע שהוא אמר רץ. אומר, מילא אני, מה לעשות? לא ידעתי שהוא אמר רץ. אתה יודע שהוא אמר רץ, ואתה נהנה מהבורכם שלו. איך אפשר? אתה יודע שהוא לא יודע כלום, ואתה... כי מה? הוא ניסה להבין איך אדם רציני מוכן שיעבדו עליו.
כי אתה יודע שלא יודע שיש מי שיושב וכתב תסריט הדבר בתסריט הוא ניסה
אז מה
האמת? אתה מנסה להזיד למה הוא מנסה להעביר הוא מוציא למה אתה כבר...
לא דורי תסריטים לא דורי תסריטים
לא, מה הוא אומר? הוא אומר סברות זה לא סברות של השחקן סברות של מי שיושב וכתב
תסריט לא דורי תסריטים, אתה רואה סדרות
יש פה משהו ברור, ועדיין, לא משנה אתה עסוק בלהעביר במה שם
תעשיית השריט זה המחיר שאני מוכן לשלם כדי לקבל את זה, זאת אומרת, למרות שאני יודע שזה שקר, אני מוכן לבוא ולראות את זה.
אבל מה בעצם עכשיו, שים לב,
השקר הוא לא את זה.
כסריטאי או למשורר או לסופר או למחזאי, יש איזה מעמד על.
למה?
הוא קובע מה קורה.
לא, נראה לי באופן איתה פשוט, כשרואה עם סרט, ניקח את שטיס. הולכים למאה שערים זה דבר מרתק, אבל זה, גם אתה לא יכול לתפוס כל דבר. גם... אתה לא יכול במה להתמקד, וגם אם אתה נמצא שם הרבה זמן, יכול להיות שזה שישעמם אותך. אם זה שטיסל, אתה יודע, כמו שקינבר אמר, הכל מבוים, כל פרט נמצא במקום. אתה יודע שהכל הוא כמו שהוא צריך להיות. אין שום פרט שחורג, ואם יש פרט שחורג, יצלמו סצנה אחרת. זה כאילו, זה חיים כאלה של מודעות מלאה, וש... כן, כל מה שצריך לקרות קורה.
אוקיי, אז מה? שלב הבא.
אז נראה לי גם כמיהה לחיות חיים. זה ניסיון לחיות חיים כאלה, שאתה נמצא... בסוג של הוויה, שאתה יודע שכל מה שאמור לקרות, קורה.
אבל בוא נדבר לחיים.
בסוג של תודעת השגחה. באיזשהו מקום זה אפשר לראות אולי את מה ששמילי אומר, כי להכניס את עצמך אולי לתודעה של השגחה, לתודעה של לחיות בסרט במובן שלא קוראים דברים סתם, שלדברים יש משמעות.
נראה לי, אבל אולי שווה להבחין בין... אני צריך את זה כאמת ומשמעות. זאת אומרת, יש דברים שהם יהיו נכונים, נגיד זה חוויה לפעמים מאוד מבאסת, שאתה יכול להתווכח עם מישהו ותדברו על אג'נדה ועל אמת ולא יקרה כלום. לעומת זאת, דברים שהם אולי לא אמיתיים בנקודה הזאת, אבל זה פשוט לא משנה.
מה אתה עושה? זה חלוקה שהרבה מדברים עליה בין פילוסופיה לאומנות. מה עשיתי בפילוסופיה? אני חושב שמבחינה זאת הכוח של הגמרא שהיא באומנות. תגידי, איזה פריע? יש דבר כזה או אין דבר כזה? בוא נמשיך. מה אתה רוצה? אם יש לך אג'נדה, אתה אומר. מבחינה זאת זה הלכה. אתה אומר מה אתה רוצה. הפילוסוף יש לו... אמן, תגיד מה אתה רוצה.
פחסי
בגוגל, נכון עם התמונות, זוכרים? תגיד מה אתה רוצה. עכשיו, במובן מסוים... הכוח שלי שהצלחתי להכניס למנגנון של השעייה, בסדר? פה אוהבים להגיד אפוכה, כן? את מה? את מה הכנסתי להשעייה? את השאלה שבדיוק אותו רבי שאל. מה הוא שאל על הלמדן הזה? כל זה פתח לא יודע הכל. כל הבבלי יודע, אבל מה? ולמה הוא לא יכול לענות מהסרט? כי מה השאלה? שהוא שואל בעצמו ישר.
האם זה קרה?
שזה גוף השאלה שאסור לך לשאול. ברגע ששאלת את זה אם זה קרה, אותו רגע, החמצת את הנקודה עצמה. זאת אומרת, הצלחתי לייצר מרחב, הוא מעבר לזמן, הוא מעבר למקום, אבל הוא לא מעבר למה?
הוא מעבר לאמת
בעצם. הוא לא מעבר למה? לא מעבר לאנושי, הוא לא מעבר לנפש.
אבל אני לא רוצה שזה נכון, כי זה באמת ספרים ש... טוב, אני אומר שאני לא יודע אם אני נכון, אבל... גם באמת לא כל כך קורה הרבה, אני לא יכול לדבר. אתה רואה שיש לך חברות עם יהודי שהוא קרן גדול, הוא כותב, הוא עובד אחר ספר אפילו שהולכים להוציא לו אולי. והוא אמר לי שמי שכותב, נאמר, נגיד, נשים שכותבות על מלחמה, הם לא שתקעו מלחמה. מה זה? טקסט, אני לא יכול לקרוא, כי היא משקרת לי.
אוקיי.
משקרת לי. לעומת זאת, סופר שהיה במלחמה, גם אולי ספר לי מה קרה במלחמה אחד לאחד, ספר לי מלחמה באמריקה והוא... הוא ישראלי לך, אני לא יודע, זה לא הנקודה, כי הוא מתאר משהו.
אני מסכים. בוא נגיד אבל מה אמרנו. אמרת שבעצם...
נגיד יותר לא מוסרית.
כדי שאני אצליח להכניס להשעיה את תחושה, את השיפוט של האמת ושקר שלי, חייב להיות נורא קרוב. לא בטוח שהוא צעק, כן, אתה יכול לשחק לי בפרטים, אבל אתה לא יכול להמציא הרבה.
עכשיו, זה צריך להיות להתיימר.
לאג'נדה.
כאילו שטיסל זה, הוא באיזשהו מקום כן אומר לך שזה לא באמת, כן? זה הדבר ידוע ומפורסם שזה לא אמת. זה לא. טוב, יש שם
שם מתקיע אותי, ממש שם נעשים, לא הצליחו. חרדי, שתכנע מזה.
אין בן אדם כזה, אין בן אדם כזה שטיסל, או איך שלא
קוראים.
שלום שטיסל. אין בן אדם כזה. זה בן אדם שידוע שהוא מוצא.
זה לא טוב בכלל.
זה לא מתיימר להיות אמת. זה לא מתיימר להיות דברים שקרו.
מה זה אמת?
אישה שרוצה לכתוב המחרה ומתיימרת לכתוב המחרה, היא מתיימרת לדעת.
אבל פה זה באמת מאוד דק. מצד אחד יונתן צודק לחלוטין. אם אתה תקרא סיפור של אישה שלא הייתה ומתיימרת מלחמה, זה לא מתחיל. אבל מפה ועד לתת איזה מין מעמד על הסופר. למה? אגב, חכו, תספרו, 1, 2, 3, 4, תמשיך להיות פה קשה, אנחנו נקבל נבוא. כהנו לנבוא, יש שם נביא. מי זה? הרד"ק. דוד גרוסמן, חכו עוד שבוע שבועיים, הוא לא פשוט.
מגיע?
יגיע!
פה?
לא, בעיתונות, ואתה תשמע, ואין לך ידיעות, פתאום עמוד שלם. מה גרוסמן חושב על המצב? למה? הוא מבין בביטחון, מבין ביחסי חוץ, יחסי פנים, יודע ערבית, היה כמו צבי חזקאלי בכל המדינות פה מסביב, היה שבק, היה רוני אלשך, מה, למה, מה קרה?
סגן הרב ראשי. יש אנשים שיגידו שהוא פרדתה.
אבל בשם מה? למה דווקא רב הזה? למה נותן לי איש
עסקים? אני לא יודע לגבי
איש עסקים. זה שמורה.
לא, אבל כן אני מוטעה.
יש ברור הזה.
זה שאלה. טוב, אנחנו בכל זאת, אנחנו חייבים לתת את הדעת. מה יש באנרגיה הזאת שבכל זאת מצליח לגעת באנושי? כלומר, יכול להיות שהרומנים המצליחים קרו או לא קרו. אין לדעת. כן, אני מכיר אישה שטוענת שהיא דמות בזה, ואתם מכירים את הסיפור שהיה לו עם הרב שגת, לא?
זה סיפור.
גרוסמן?
גרוסמן.
מה, עם מומי?
עם מומי.
לא, לא.
עכשיו זוכר זה בכמה ורסיות. ספר את הוורסיה המינורית, פעם אחת הם לא דו חברו את החודשיים, והם ראו כמריה, הרב שגת. ויום אחד גרוסמן התקשר, הרב שגה אמר לו, זה יום עצוב. אמר לו, למה? אמר לו, מומי קראת. ואז הרב שגה זה היה בדרך, ובי, זה פעם אמר, תגידו, אתם מאמינים לו או לא? אתה מאמין.
שמומי היה כאילו?
יש מהות כזו. הדרך המומי כזה הוא הצליח לגעת פה, בכל הסיפור, זה דור שני לפה. היה או לא היה, זה לא משנה, אבל... הוא בעצם מניע איזה קבל אחד שהרעיד את כל הקבלים של הדור שני הזה, של כל שדרת הביניים של המדינה. עכשיו, אני באמת נדרש לשאלה, אוקיי, מה יש לו? הוא לא מבין בחוץ, לא מבין בפנים, לא מבין ביטחון, אין לו שפה, אין לו... מה כן יש לו?
אני לא יודע, אני לא יודע לגבי השאלה הזאת, אבל יש... אני חוזר שנייה, השאלה...
מביא בכלל השאלה של ספרות, ומה היא יכולה לעשות, גם בתור באדם שקורא הרבה יותר. אז אני יכול לומר שיש משהו בסופר שהוא... נכון, איך אמר שיש את הטלס שאלה, ללכת בעולם ותכתוב עליו שאתה. אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל לכתוב בעולם ולהשאיר את זה ככה. אתה חייב לעשות את זה תנועה מאוד. אתה לא יכול להיות במלחמה, להשאיר את זה ככה, להגיד במלחמה, אתה חייב לשבת ולכתוב את זה. אפילו ברמה
שאתה...
אוקיי, ואז מה? זה מאוד מרגיש לי אצל... טוב, אני אומר לספר תומנקה, אני אחרי מיגוי, ממש מרגיש ככה. ספר שלו על דברים, על חוויות מאוד מאוד פשוטות. אבל הוא לא מסוגל להניח אותן כאלה, ואז הוא כל הוא חייב... הוא מדבר, הוא חייב לכתוב אותו.
אני חושב ש... כפייתי באמירה הזאת, זה לא משהו טוב.
לא כפייתי, אני לא חושב שזה כפייתי.
כפייתי, אתה באמת לא יכול לחיות דבר בלי לכתוב עליו, כאילו.
לא
יודע,
כל דבר.
אני אספר.
לא כותב על אורחת הבוקר.
מה יש בזה?
טוב, אז פה הוא מנסח את זה בין לעבור בין אדם לקורא.
אמרת מה זה? מעמד העל. שהאומנות, שהרב מזהה איזה מין מעמד.
מה אני חושב בזה?
אנחנו חייבים לשים לב למה
שקורה. מה שאני חושב? מה שאני תופס את הקורא זה שבגלל שבן אדם אני לא יודע לא נוסח את זה לעשות לא חשבתי את זה אתם עכשיו לא נוסח את זה בבניון אולי עובדה שאני קורא ספר מניח למלחמה זאת אומרת שיש תמונה מלחמה לא קרוב לשם ומאוד מאוד מצליח להיכנס ואולי אפילו ליצור קשר אנשים עם איזה בדוק מסוימת זה העובדה שאני אומר יש פה בעצם שלקח איזה מציאות שכתבו עליו ומצליח, והעובדה שהוא כותב עליה, הוא מצליח להפוך אותה למשהו שרלוונטי לכל בן אדם.
אוקיי, עכשיו נגעת. כלומר, הוא הצליח להשיל את הזמן והמקום הספציפי והחוויה המקומית. והוא נגע בשורש, הוא נגע באנושי עצמו, בנפש עצמה, בלי שיהיה פה מחיצות של מקום וזמן. זה בעצם, הצליח לקחת את החוויה הסופית הזאת ולהקעין אותה באיזה... אין סופית.
אתה לא מסוגל, הוא לא מסוגל להשאיר חוויות במישור המקום והזמן. הוא לא מסוגל, כל אחד מה שכותב עליהם. הוא חייב להוציא אותם משם, כאילו. זה מרחב אחר.
עכשיו, אם אני עוצר רגע, אבל יש לי אפילו בקשה. תלכו השבוע הקרוב, תכתבו איזה כמה שלוחות, חצי עמוד, תלו, רבו עם אנשים, תביאו ציטוטים, תביאו מנגינות לשבוע הבא. מה יש באומנות? עכשיו, לגיטימי להגיד, זה בלבול מוח של אנשים משעממים שיש להם פנאי ואתם רוצים לעשות פרנסה.
אתה תביא את האסכולה.
איך פעם אמר לי מישהו? אנשים שלא הצליחו לתפוס ראש במדעי הטבע, המציאו עוד מדע ליד. הוא לא קיים. לא מקבלים עליו נובל.
אבא שלי אמר אנשים שלא עושים.
אנשים
שלא עושים כלום, זה קוראים לזה יצירה בשביל זה. אנחנו לא מחשבים.
תעשה.
בכל אחרי מה שעשו.
יבי.
זה בלי שלך.
אוקיי.
זה נראה לי גם מעניין שמה שכל האומנות הפוסט-מודרנית עושה, נגיד, אמא שלי אומנית, אז יוצא שאנחנו הרבה למוזיאונים, דברים כאלה, היינו פעם באיזה מוזיאון, יש לנו קוביית עץ. ונחשב יש לי מוצג.
מזרקה.
התפתח דיון במשפחה, התפתח דיון במשפחה, מה הקטע של זה? כאילו רק שיהיה נוטה ואני אביא קוביית עץ, אני אשים יין וזה לא שווה שקל. זה מאתגר כאילו את ה... את ה... מה זה בדיוק אומנות? האם זה אומר שכל החיים שלנו אומנות? שום דבר זה לא אומנות.
יש שם מוזיאון הגדול במנהטן, נקרא מומה. אתה מגיע לשם, ואז מה אתה זוכה לראות? נבח.
משתנה.
אני שמעתי מישהו בטעה שהיום כבר הגיעו לשלב של האומנות זה הדף הלבן, אתם כאילו חוזרים להתחלה, לראשית, לאומנות.
אז פה הוא ממש, הוא סוקר את זה, כשלב ביניים, הוא ממשיך אחרי זה, אבל הוא מדבר על ה... על האומנות לא כחפץ, לא כתמונה מסוימת, אלא כפעולה. מדבר על זה כמשמוע. עכשיו, יש פה, אולי שווה רק איזה קטע אחרון ואפשר להמשיך. יש פה מצד השפה, הוא מביא מהיידיגר שמדבר על זה. ואני מקווה שזה יצליח לעבור, כי יש פה מאמר שלם לפני כן שהוא בונה לאט לאט דברים. אבל הוא באמת מבחין את האמנות ממטאפיזיקה שמחפשת איזשהו ימת, שזה כאילו איזשהו השפה מתפקדת כחיווי. כאילו, אני אומר על משהו, אחד שהוא משהו אחר, ולא קרה כלום. מבחין מהמיסטיקה שכאילו מחפשת אור שהוא מעל השפה, אבל כאילו, היא לא מדברת בסוף. ופה יש שקטע יפה, שווה את הניסיון. אז הוא מדבר, הוא אומר שבאמנות יש איזשהו, כל איזה חשיפת הישות. הוא שואל, מה מחולל חשיפת הישות? מהי הפעילות האנושית האמונה על כך? פעילות אנושית זוהי האמנות, וכאמור הספרות היא האמנות המגשימה זאת בעוצמה הרבה ביותר. היידיגר עצמו התקרב לתובנה זו במסתו המקורה של יצירת האמנות, מגדירה את האמנות כעיסוק במתח הדיאלקטי בין הקיום של עצמו, שאותו מכונה היידיגר אדמה, לבין משמעויות שאנו מעניקים לו, משמעויות הופכות אותו בלשונו של היידיגר מאדמה לעולם. אז פה זה נראה לי מה שדיברת על המלחמה, זה מאוד נמצא פה, כאילו בין המלחמה, הטראומות עצמם שהן לא מתקשרות בכלל, לבין המשמעות שאני מעניק לזה. האדמה של היידיגר, המציאות, לא כמוצר פנומנולוגי של התודעה האנושית, אלא כישותו של היש מחוץ לכל משמוע, היא אותה אדמה, כבירה, כבדה, אטומה, לילית, שתקנית. לילית שתקנית, שעליה כתב לימים פתחה שדה במאמורי החיים כמשל, האדמה שותקת. יש לה קיום, אין לה משמעות. היא נוכחת, אך אינה נוכחת עבורנו ובלשוננו. היא פשוט מונחת לה, נמצאת, מסרבת לכל פרשנות מושגית. ובכל זאת שדה כותב עליה, מדבר עוד אותה, מלביש במילים, לא אותה עצמה, שהרי האדמה נאמנה לשתיקתה, אלא את המפגש איתה. המילים של שדה, המילים של הספרות, של האמנות, מקנות משמעות, עולם, לישותה אילמת של המציאות כאדמה. מילותיו של האמן אינן מבטלות את האדמה ומציבות עולם במקומה, כפי שאנחנו עושים כל הזמן בחיי היום-יום, כדברי קאנט ורוסל, הן משמרות את המפגש המתוח בין אדמה לעולם, בין קיום למשמעות. האמן מדובב את הישות וכל דיבוב כזה הוא אקט של התגלות. בהקשר הזה, אני מחזיר קצת למקום של האדמה. יש משהו, אולי, שיונתן דיבר על אישה שכותבת על מלחמה, או על כאילו איזה עודף משמוע, שאתה בסוף מאבד את הפיזיות, את האמיתיות של הסיפור. בהקשר הזה בסיפור חייבים לשכוח שזה לא באמת קרה. חייבים...
זה באמת המשחק. אני זוכר שהייתי נער, שאני דפק על זה. איך כותבים? איך
מתחילים? אמר, אתה צריך לדעת עם איזה משחת שיניים הגיבור מצחצח. אמרתי, אבל לא צריך לכתוב את זה. אמר, ודאי, אתה לא כותב עם איזה משחת שיניים, אבל אתה צריך לדעת. מה הוא עושה שהאוטובוס לא מגיע? אתה צריך לחיות אותו. כן, במובן מסוים, שהכותב מאבד את תחושת האמת והשקר, אז התחלנו אמנות. כן, כמו מקמת, אבל אין דבר כזה. כן, מה האמת, מה השקר, הוא לא יכול לראות שטיסה. קצת ויתרתי על מה שהרמב״ם יגדיר כחטא הדעת. נכון? ונכנסתי לתוך עולם. עכשיו, ליהודים זה קשה. נסיים בדברי שולחן ערוך. לא זוכר, כן, לא חילקתי. יש פה מחלוקת, רמב״ם, שולחן ערוך, נעריך בה הרבה. אבל נתחיל. מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק. כגון ספר עמנואל הרומי, וכן ספרי מלחמות, אפרופו מה שיונתן הזכיר, לא רק של נשים, גם של גברים.
של יהודים, גברים יהודים.
יהודים.
לא יודעים מה.
אסור לקרות בהם בשבת. למה?
שבש.
שבש גרת. אבל בכל מותר. ואף בכל אסור. הפשט היה הפשט היה זה לא אותה רמת חורה שבת כמו בשבת איך אפשר כמו בשבת כן זה תמיד המחלוקת אם מותר להתכונן לפסיכומטרי בשבת מותר או לא ספרי מלחמות בשבת אז ביום חול. ביום חול גם. משום מושב לצים. מה, למה מושב לצים? נראה לכם לך מה זה לצנות? זה הדבר הכי מפחיד. למה מושב לצים?
כי זה
לא אמיתי! מרן! היה חותם על אותו אחד שיחזיר לי שטיסל? אה? יכול להיות שכן? צריך לחקור.
מצד שני זה... נראה לי מזמין הדיון הזה בקשר לכל מיני דיונים בריסקאים כאלו ואחרים שדינים כל מיני מושגים ארטילאים שאלה באמת קשר למציאות. השאלה האם זה... כשהם קוראים בשוקן ארוך...
זה
תאירה, מה יש? לא, האם הם תופסים את זה בתור מושג ארטילאי או שהם תופסים את זה בתור...
לא, זה תאירה, זה לא משנה בכלל, לא הבנתי, זה בתוך עולם של תורה.
לא, נכון, אבל
השאלה... לא יצא אסור לקרוא אגדתות, כי זה
לא אמיתי. לא, 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 אני חושב שזה מזמין את הדיבור בתוך העולם התורה לגבי הדיונים הבריסקאים, האם זה ארטילאי או שזה ממשי?
אני לא חושב שמושל עצים הכוונה דבר לא ממשי, זה
לא... לא, אני אוכל יותר מושל עצים, כי זה פשוט לא מתעסק בעולם ונשאר שם, כאילו. כמובן, זה העולם. אז זה עוד דבר. ועובר אל תפנו אל האלילים, לא תפנו אל מדעתכם. בזמן הזה אתה יכול להיות בהכרת הנוכח, כמו שרב צדוק יקרא לזה, בתודעה של שיוויתי, ללמוד נור תירה, במקום זה מה אתה עושה? קורא? רוסמן. על מלחמת ששת הימים. אז תגיד, מלחמת ששת הימים זה גאולת ישראל? מלחמת העולם.